בסדר. אנחנו עוסקים בנושא השמחה כבר כמה שיעורים. להזכיר לכם איפה אנחנו עומדים. אני באתי ואמרתי לכם הנחה בסיסית. שמחה היא דבר טוב, דבר חיובי בחיים, אבל צריך לחלק בין השמחה שאנחנו התרגלנו אליה על פי מקורות שהם בניגוד לתורה, לאידיאלים, למהות החיים שלנו, לבין שמחה שנובעת מתוך התורה, מתוך האידיאלים. השמחה הראשונה יוצרת לנו גם סתירה פנימית, וגם בסופו של דבר היא אינה שמחה אמיתית, אינה שמחה קיימת. אבל יש שמחה אמיתית. זאת קודם כל הנחה בסיסית, לדעת לחלק, לדעת להבדיל ולהבחין. כמו שאנחנו אומרים כל מוצאי שבת, המבדיל, ברכת המבדיל. אדם צריך לדעת להבדיל. זה דבר ראשון. דבר שני, דיברנו שבוע שעבר, על פי הדברים של הרב קוק בעין היה, שיש שמחה תמידית, קבועה, ויש שמחה חד פעמית. מהי שמחה תמידית קבועה? זו שמחה שנובעת מזה שהאדם חי חיים אמיתיים, חיים טובים, חיים שבנויים על אידיאל, על שאיפות, חיים שאדם יודע שהוא עושה טוב. בלשון הרב קוק, כפי שאם תחזרו ותסתכלו פה בעמוד 117, שזה מה שלמדנו בפעם הקודמת, יש בתור בצד ימין, מול איפה שמתחיל צד דיזיין, בצד שמאל, שורה אחת למעלה. הנה כל זמן שבפנימיות החיים, זולתי המקרים המזדמנים. אנחנו עכשיו לא מדברים על הדברים החד פעמיים. בפנימיות החיים נמצא רצון וקורת רוח. איך בן אדם יש לו רצון וקורת רוח בחיים הקבועים שלו, בחיים התמידיים שלו, שבטבעו הוא לבוא רק מהסכמה הגמורה אל הטוב והיושר, האמונה והביטחון, ויתר המידות הקדושות המושרשות בנפשותיהם של צדיקים. ובמצב כזה יש לבן אדם רצון בחיים, יש לו שמחה בחיים, יש לו הרגשה שהוא קשור לדברים עקרוניים וטובים. אדם יודע שהוא עושה טוב. זאת שמחה שהיא אמנם שמחה שקטה יותר, לא שמחה של ריקודים ומוזיקה רעשנית, ולא שמחה אפילו של, יש דברים טובים, של שמחה מזדמנת. זאת השמחה הקבועה. אז קודם כל דיברנו על זה. לא יתואר שאדם יש לו רק שתי אפשרויות. או שמחה תמידית קבועה, או שמחה מזדמנת. זה אין כמעט מציאות כזאת. אבל לא יתואר שאדם חייב לבחור. אומרים לו, קח אחד מהשניים, כמו בסיפורי האגדות שבתרבות האירופאית, מגיע פתאום איזה מלאך מן השמיים, אומר לו, שמע, קח את זה או את זה, מה אתה רוצה? כמובן שעדיף לבחור את השמחה המתמדת. אף על פי שהוא ידע שיחסרו לו כל מיני חוויות וכל מיני אפשרויות לרקוד ולקפוץ ורואה בעיני רוחי את המחזה שרואים לפעמים ככה היום ברחוב, שני חברים נפגשים, נופלים אחד על השני בחיבוקים, יפה מאוד, נחמד מאוד, טוב שאתם אוהבים אחד את השני. אבל יבוא לאדם ויאמרו לו, אתה מפסיד את כל זה, כל החוויות האלה אתה מפסיד. מה אתה מקבל לעומת זה? לעומת זאת אתה מקבל מצב קבוע שאתה יודע שאתה בחיים עושה את הטוב. אתה בדרך הנכונה, אתה הולך לפי האמת, טוב לך. או לוותר על הידיעה שטוב לך, לוותר על ההגשה שטוב לך. אבל תהיינו לך חוויות, פה חוויה, שם חוויה, פה נעים, פה אתה עולה לגבהים, אחר כך יורדים חזרה. מה עדיף? עדיפה השמחה התמידית. כל בן אדם שיש לו שכל, שיש לו חוכמת חיים בסיסית, שיש לו הבנה מה הם החיים, כל בן אדם שיש לו אידיאל, יעדיף את היחס לחיים על פי האמת, על גבי החוויות, שוב, לא יתואר שאומרים לו, או, עוד שתבחר בזה, או שתבחר בזה. באמת, יש אפשרות גם לזה וגם לזה. כמובן, לא באותה מידה, אתה לא, כל אחד לפי מציאות החיים שלו. יש בן אדם שהוא זוכה להרבה שמחות, ויש בן אדם שלא זוכה להרבה שמחות. יש סוגיה שלמה שדיברנו עליה בשיעורים בעבר, מה קורה לבן אדם שיש לו צרות בחיים? זה בעצמו דבר שהרב קוק הזכיר במה שלמדנו שבוע שעבר. צריך ללמוד גם איך ללמוד מהצרות. גם איך לקבל את הטוב מהצרות. לא לבוא ולהגיד, יש לי צרות, זהו די, הכל נגמר, הכל מתמוטט, אין כלום. זה לא נכון. יש הרבה מה להרוויח גם מצרות. אבל אנחנו עכשיו לא מדברים על הצרות, אנחנו מדברים על השמחה. קודם כל, השמחה הקבועה, התמידית, בזה שבן אדם חי חיי אמת. כמיטב יכולתו, על פי התורה, על פי רצון השם, לעשות את הדברים הנכונים, האמיתיים, מה שהוא לא יודע, להתייעץ, עשה לחרב, לבדוק את הדברים. יש טעויות, יש תקלות, יש דברים שלא קל לעשות אותם, תמיד ללכת ולהתקדם ולהשתדל לחיות לפי האמת. זה נותן לבן אדם הרגשת שמחה שאין כדוגמתה. אפילו שהיא לא כל כך מרעישה וגדולה. אבל אמרתי שאנחנו לא מזניחים את השמחה החד פעמית. רוצים לרקוד? מספיק לראות את החבר פה במסיבת ראש חודש שהייתה לנו רק לפני יום, יום וחצי. חבר רוצים לרקוד, רוצים לקפוץ, רוצים להגיש גם את השמחה החד פעמית. יפה. אין לי בעיה עם זה. עכשיו מה אנחנו עושים כדי שגם השמחה החד פעמית תתאים למה שאני אומר כל הזמן? שגם השמחה החד פעמית צריכה להיות על פי התורה, על פי האמת, ולא שמחה שתלויה בגורמים שהם סותרים את האמונה שלנו. מה אנחנו עושים? טוב. יש כאן יסודות. אני רוצה קודם כל להגיע לנקודות המרכזיות, לתת לכם מבנה, כיוון, אני זוכר כשהייתי בתיכון, הייתי בתנועת נוער, תנועת נוער דתית, והיינו הרבה פעמים שרים שירים. היה איזה שיר אחד שהחבר מאוד אהבו והיה מאוד פופולרי. יום אחד תפסתי את עצמי ואמרתי לחבר מסביב, תגידו, אתם מקשיבים למה שאתם שרים? אמרו לי חלק מהחבר, מה אכפת לך? זה שיר יפה, לא? אמרתי להם, באמת, לא אכפת לכם מה המילים שאתם מוציאים מהפה? הרי אתם לא מאמינים במילים האלה. יש פה עניין יסודי. האם אתה בן אדם? מה עושה את האדם לאדם? השכל. נשמה אלוקית שניתנה בנו, היא מביאה אותנו ליכולת השכלית, ואם אנחנו פועלים סתם, שרים שיר כי המנגינה יפה ולא שמים לב למילים, כותב הרמב״ם, אנחנו נוהגים לא כבני אדם. ההמשך מובן. עכשיו, כשבן אדם בא לשמוח, הוא צריך לשאול את עצמו שלוש שאלות בסיסיות. מה מקור השמחה? מה סיבת השמחה? ומה אופי השמחה? ואני אסביר. מה מקור השמחה? פירושו, למה בכלל לשמוח? סיבה היא הסיבה המיידית. מקור הוא מאיפה בכלל יש עניין לשמוח בדבר הזה. אני אסביר לכם, אני אתן לכם דוגמה. בא בן אדם לחתונה. הוא שמח. טוב, סיבת השמחה, קודם כל החתונה. יכולות להיות כמה סיבות משניות. יש תזמורת, יש אוכל, יש חברים, יש ויקודים. הסיבה הכי טובה, הכי אמיתית, זה שהוא שמח בשמחת החבר שלו. תן לכם דוגמה חריפה, קיצונית. תארו לעצמכם שחס וחלילה, חס וחלילה, תקשיבו היטב, מזמינים אתכם לחתונה, ואתם מגיעים את החתן, לא מכירים את הכלה. מגיעים לעולם, יש סעודה, ויש אנשים, ויש תזמורת, ויש כל מיני דברים, ואז באים החתן והכלה, ואתה שואל, איפה החופה, איפה הרב? הם אומרים, לא, אין חופה, אין רב. אנחנו מתחתנים בלי חופה, בלי רב. אתם שמחים? האם... זה עצוב מאוד. זה לא רק לא משמח, זה עצוב מאוד. בגלל שמדובר פה עם שניהם יהודים, בשני יהודים שעושים לא על פי ההלכה, אלא בניגוד להלכה. יכול להיות שאין להם רב, כי חס וחלילה בכלל אסור להם להתחתן. יש מקרים כאלה. היה מקרה אחד שאשתי טיפלה בו, שאחר כך האישה הייתה מסכנה כמה שנים, בגלל שהיא הסתבכה בכלל עם כל ה... עשתה בניגוד לדעת הרבנים, והיא הסתבכה אחר כך, ובעלה נטש אותה, ולא יכלה להשתחרר. יש מקרים מאוד מאוד לא טובים. אז סיבת השמחה המיידית, יכולה להיות חתונה, יכולה להיות נישואין, אבל אנחנו הרי, אתם ודאי מכירים, באים חזר ואומרים, כל המשמח חתן וכלה, כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים. מה אומרים פה חז"ל? הם אומרים משהו על מקור השמחה. האם אני שמח רק בגלל שעכשיו נעים וטוב ונחמד ויופי והחבר שלי שמח? לא, אני שמח במקור של השמחה, כי יש עניין גדול פה, יש עניין עקרוני פה, יש עניין אידיאלי שהולך להתבצע. איך אני יודע שהוא עניין אידיאלי? כי אם למדתי קצת תורה, אני יודע שזה מצווה גדולה לשמח חתן וכלה. אני שומע את השבע ברכות, ואני שומע שמברכים על דברים עם דברי תורה, עם איחולים, מתוך התורה. מקור השמחה הוא בתורה. מקור השמחה הוא בזה שיש פה דבר טוב מבחינה רוחנית אלוקית שבא לידי ביטוי. סיבת השמחה היא החתונה. ויש סיבות גדולות ויש סיבות קטנות. אופי השמחה, אנחנו נדבר בהמשך, אני מקווה שנספיק היום. כאן יש עניין חשוב מאוד. כי אם יבוא אדם וישמח בדבר שמקור השמחה הוא לא אמיתי, הוא בניגוד לאמת, הוא בניגוד לאמונה, אז זה מה שאני אומר כל הזמן, היהודי הזה שמח ויוצר לעצמו סתירה פנימית. יש גם מצב שסיבת השמחה היא בניגוד לאמונה. כן? אם יהיה מצב חס וחלילה כמו שתיארתי של חתונה לא על פי ההלכה, אז גם זה בניגוד למקור השמחה? או אני לא יודע מה מקור השמחה. מקור השמחה אולי זה שבן אדם נהנה מריקודים ומתזמורת ומאוכל טוב. זאת לא סיבה אמיתית לשמוח. וסיבת השמחה היא גם בניגוד להלכה במקרה הזה. כי החתונה הזאת היא בניגוד להלכה. אני בחתונה כזאת, עם כל האנשים מסביב ועוקדים, אני מרגיש עצוב. כואב לי. אני מצטער, אני לא שמח. כן,
בעצם.
אנחנו מדברים על המקור הכללי שהוא מתפרט. וצריך לדעת את זה. זאת אומרת, אם אני בא ואומר, כתוב ברמב״ם, כל מעשיך היו לשם שמיים, זה כלל בסיסי בחיים, רמב״ם בשמונה פרקים, שאנחנו כל הזמן מצטטים אותו, יבוא בן אדם וישתדל לעשות את כל החיים שלו בשביל עבודת השם. אבל, אמרנו שכל. אנחנו מדברים עם אנשים שמפעילים את השכל שלהם. תבוא תבין למה הדבר הזה הוא חשוב. איך המקור האלוקי הכללי מתגלה בדבר המסוים הזה. כי אחרת יבוא אליך ויגידו לך, יפה מאוד. פה החתונה היא כשרה, יש רע, והבן אדם הכל בסדר. ואתה אומר, טוב, מצוין, הקדוש ברוך הוא מצווה עליי לשמוח. אתה מבין למה? או שאחרי שהקדוש ברוך הוא ציווה עליך לשמוח, עכשיו אתה מקשיב רק לתזמורת ורק לזה ואתה נכנס לריקודים ואתה בכלל לא חושב על הסיבה שאתה שמח. חבל, זה לא אמיתי. אז המקור הוא דבר גדול, דבר עליון, דבר כללי, רצון השם שמתפרט לפי העניין. וכמה שאתה יותר תבין את המקור, השמחה שלך תהיה יותר אמיתית. מובן יצל? רגע, כן. סליחה. אם מסיבת יום הולדת היא לא לפי ההלכה, אז אתה רוצה לשמוח ביום הולדת. עכשיו בוא נראה. מה הטעם לשמוח ביום הולדת? קודם כל זה באמת דבר קצת מסובך. כיוון שבהרבה מקורות משמע שלא חוגגים יום הולדת ביהדות. אלא שהרבי מחב"ד זצ"ל כן כתב כמה מקורות שכן אפשר לשמוח ביום הולדת. אבל בוא נאמר כך, בוא נאמר שאין באמת שמחה לשמוח ביום הולדת. נשים כרגע בצד את השיטה של הרבי מחב"ד, ולא בגלל שאני מזלזל, אלא שאני רוצה לקחת את זה בתור דוגמה. בא יהודי ואומר, אני רוצה לחגוג יום הולדת. למה אתה הולך? תחשוב, מה אתה עולם, בשביל מה אתה שם? אתה אומר, אני שם כי אני רוצה ליהנות. יהיה אוכל טוב, יהיה, אני אפגוש חברים. רגע, עצור. אתה הולך בשבילך או שאתה הולך בשבילו? אם אתה הולך בשבילו כדי לשמח אותו, הוא יהיה חסר לו אם אתה לא מגיע. אז אתה הולך לעשות גמילות חסד. אתה הולך לעזור לו. עכשיו אתה רוצה שגמילות החסד תהיה אמיתית. אז אתה צריך לחשוב מה תהיה הסיבה לשמחה, במה אנשים ישמחו. להיות ביחד עם החברים זה מספיק, זה הכל. להיות ביחד עם החברים אפשר לעשות בצורה חיובית ואפשר לעשות בצורה שלילית. אפשר להיות ביחד, כתוב בחז"ל בפרקי אבות, כינוס לצדיקים טוב להם וטוב לעולם, כינוס לרשעים רע להם ורע לעולם. זאת אומרת שאתה צריך ליצור מצב שההתכנסות הזאת של החברים היא התכנסות חיובית, טובה, יוצאים ממנה דברים טובים. ואז אתה יוצא מצב שזה אולי לא מצווה, לא הלכה, אבל אתה יצרת מציאות חברתית חיובית. אם אתה יוצא מציאות חברתית חיובית, אתה עושה דבר טוב. ואתה יכול לשמוח במסגרת הזאת. ואז צריך גם לדאוג שהסיבות תהיינה טובות. שאנשים יסמכו, הנה יבואו, יתמוכו אחד בשני, יתעניינו אחד בשני, לא יספרו לשון הרע, לא יגידו דברים רעים. אתה מבין מה שאני אומר? אתה כאן, אני בכוונה, לקחתי את הדוגמה שלך, ולקחתי אותה בצורה קיצונית, כי קורה בתוך המציאות שלנו, שבן אדם מרגיש שהוא רוצה קצת שמחה. אין לו כרגע חתונה. אין לו כרגע שמחה. השמחה העיקרית, אנחנו נראה בדברי הרב קוק עוד מעט, היא שמחה של מצווה. זאת השמחה האידיאלית. אבל בא בן אדם ואומר, אני עכשיו עצוב, אני רוצה לשמוח. יפה. טוב מאוד. אל תהיה עצוב, זה לא טוב להיות עצוב. בוא נמצא לך דרך שהיא גם קשרה מצד הסיבות, וגם אתה תקשר את הדרך הזאת לדברים עקרוניים אידיאליים. כי הכל הולך לפי הכוונה. אם בן אדם מכוון לעשות דבר טוב, מכוון לעשות דבר בגלל סיבות אמיתיות, ואז הוא עושה גם את המעשים הטובים, מעשים קשרים, מעשים ישרים, אז זה אמיתי. אבל אם בן אדם, אפילו שהוא אוכל אוכל קשר, אבל זה סתם מסיבה של כלום, מסיבה בלי טעם, מסיבה בלי שום משמעות, ואנשים מתחילים ממילא, הם יגידו כל מיני דברים לא יפים על האחרים, והדברים ילכו ויתקלקלו. לא חייבים להגיד, אבל השאלה היא מה סיבת השמחה ומה מקור השמחה. מצוין, קודם כל זה מסיבה על מצווה. אני בכוונה לוקח דוגמה שאין מצווה. אני בכוונה לוקח את זה כי אני יודע איפה אנחנו עומדים, רבותיי. בואו נהיה גלויים. אם אנחנו נהיה צדיקים גדולים, יש צדיקים שרק משתתפים בסעודה של מצווה. בסדר, ברוך השם, יהודי שהגיע לרמה כזאת, שהוא כל הזמן שמח בעבודת השם, כל הזמן שמח כי הוא חי חיי אמת, וכשהוא רוצה עוד שמחה מזדמנת, הוא הולך לדבר מצווה ממש. יפה, הוא יהודי צדיק. אני אולי לא כזה צדיק. אני צריך, יש לי גם זמן, שאין לי חתונה, אין לי סיום מסכת, אין לי מסיבה לשנה שאני עליתי לארץ ישראל, ואני מרגיש צורך לשמוח עכשיו שמחה חד פעמית. מה אני אעשה? אני צריך לדאוג שהשמחה שאני הולך לשמוח, תהיה עם מקור טוב, מקור אמיתי, מקור של אידיאל. אז מה אני עושה? לדוגמה, אני יוצא לטבע. אני אוהב לטייל. אני בא לטבע ומסתכל על מה שקורה מסביב, וקודם כל אני אומר לעצמי, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא ברא עולם כזה יפה. אז אני מקשר את ההנאה שלי מהיופי של הטבע לאמונה, להודעה לקדוש ברוך הוא. אז יש לי פה מקור אמיתי אידיאלי לשמחה הזאת. אחר כך, אני בא, אני דואג שאני אטייל במקום שאני לא, שמותר לי להיכנס, שאני לא אכתוב פרחים שאסור, שלא תהיה בעיה ביטחונית, שאני לא מסתכן. אני רוצה שהסיבה לשמחה, הנאה מהפרחים, מהנוף, מהמקום בארץ ישראל, תהיה סיבה קשרה, טובה, חיובית. אז נכון שאני לא הייתי חייב עכשיו לצאת לטייל. אבל אני צריך את זה, בסדר. מותר לבן אדם גם ללכת ולאכול ממתק שהוא צריך את זה. אבל שהממתק יהיה ממתק בריא. שהדברים יהיו דברים שלא יהיו לו קשרים. אבל אז הוא ישאל את עצמו, למה אני אוכל ממתק? למה אני אוכל ממתק? כי אני רוצה להיות, כשאני יודע שאני חי חיימת, אני רוצה גם שאני אהיה מסוגל לשמוח. כרגע קצת קשה לי. אז אני בא ועושה משהו לעזור. המטרה צריכה להיות טובה, והסיבה צריכה להיות טובה. מובנים שני הדברים? רגע, אני רוצה קודם כל שהמהלך יהיה מובן. מישהו לא מבין את המהלך הכללי? לא. כן, תשאל.
לא, אני אולי הרב שלוש ברור לי, כאילו את עצמי באירועים, שאני לא שמחים, כאילו זה אירועים של גויים, אירועים כאלה, הייתי בהם, הייתי שמח כזה, כזכרים שלי, והכל טוב ויפה, אבל בדיוק הייתה לי שמחה, והיה לי הכל, כי אני רוצה לומר, מה כמה שהיה בשמחה, כי השמחה שהייתה לי אז באותם אירועים, היא לא שונה מאז השמחה שיש לי היום, כאילו באירועים אחרים. אני שמח בשביל אותו חבר, אני שמח בשבילו והכל, למרות שאולי אותו אירוע לא קשר, ואני נקרא את זה ככה.
כן. אז יש כאן בעיה, ואני ציינתי אותה, וכדי להבין את הבעיה הזאת, אנחנו צריכים, בואו נחזור מהיסוד, נלמד פה את דברי הרב קוק, בפנים, וזה יחזיר אותנו ליסודות, שאמנם כבר למדנו אותם, אבל זה יענה לשאלה שלך, שהיא השאלה שאני כל הזמן מתמודד איתה. אנחנו, כל מי שגדל במציאות, שהוא לא היה לגמרי צדיק, והוא בוודאי שמח בכל מיני אירועים שהיום הוא רואה אותם בתור לא קשרים. אתה אומר של גויים לדוגמה. בסדר, יש כל אחד יש לו דוגמאות. כל אחד יכול להביא דוגמאות. בוא נראה את הדברים בפנים, ותוך כדי זה נמשיך את הבירור. אני מדבר על עמוד 118. יש, חילקנו שלושה עמודים. תראה שיש מספיק לכולם. טוב. טוב, חלקו בשקט, בואו נתחיל. ההתנהגות בדבר הנטיות הטבעיות של האדם. 118 צד אחד, אני דילגתי על הציטוט, התחלתי בדברים של הרב קוק. ההתנהגות בדבר הנטיות הטבעיות של האדם, על פי דרכי הצדק, המוסר והטובה. יש לבן אדם טבע, נטיות טבעיות, אופי נפשי. איך מתייחסים לאופי הנפשי שלו, על פי הצדק, המוסר והטובה. אז אומר הרב קוק, אפשר שיפלו מהם, בהם שני מיני תאוריות הפוכות וחוקות זו מזו בקצוותיהן. שהרי האדם, כמו שהוא נולד בטבעו הפרוע, כתוב בפסוק, היה פרא אדם יוולד. האדם צריך הוא להכשר ותיקון בנטיותיו והדרכתו. אומר, קודם כל, טעות אחת שאדם חושב שבגלל שיש לו טבע מסוים, כך צריך להיות. זו טעות. דיברנו על זה בעריכות בשיעורים הקודמים, לכן אמרתי, אנחנו עכשיו חוזרים על היסודות. דבר שני, יבוא בן אדם ויגיד, טוב, אם האדם לא יכול לסמוך על הטבע שלו, בואו נחסל את הטבע הזה לגמרי. אמנם ההכשר והתיקון צריך להיות, לא להדריכו ההיפוך ממשהו עליו מוטבע, כי בזה לא יצליח. כי אם לחקור בחוכמה את המטרה השכלית של הנטיות הטבעיות שבו, ולהעמידן במערכת הנגתן, לא על פי פירוטן הטבעית, כי אם על פי המטרה של החוכמה והצדק של המענם נוצרו. מה עושים? צריך ללמוד, להבין מה האמת, מה המטרה, מה הצורה הנכונה של הטבע, של האופי, של המידות, של תכונות הנפש, בניין האישיות על פי התורה, ואז להתחיל לכוון את הדברים בדרך הנכונה. זה עבודה. כפי שציינו בשיעורים קודמים, זאת עבודה גדולה וצינית שצריך לעבוד עליה בצורה שיטתית. ואם האדם לא יעבוד עליה, הוא יישאר במצב הגולמי שלו, והוא יכול להאשים בצרות שלו רק את עצמו. שלא יבוא לקדוש ברוך הוא ויגיד, אתה נתת לי כך וכך, מה אני אשם? לא. אני נתתי לך את זה כדי לעבוד. כדי לתקן. ואל תגיד לי שאני אשם, אומר הקדוש ברוך הוא. לך יש בחירה חופשית, יש לך יכולת עבודה, בוא נראה אותך עובד. נמצא שמי שמסתכל בגריעותן של הנטיות הטבעיות שבאדם, כשהן הולכות על פי הטבע הגס, אדם לא נולד מתוקן, אדם לא גדל מתוקן. אבל אם הוא רוצה בעבור זה, הוא מתקצף עליהן, להעביר עליהן את הדרך להנהיג את נפשו, את נפשו תזולתו, על פי דרך ששכל שהיא הפוכה מנטיות הטבעיות, ודאי לא יצלח. כן? אז אם הוא יבוא וינסה לחסל לגמרי את הכיוון המקורי, לא הולך. אבל אמנם גם הטועה ואומר, מאחר שירשה להנהיג את האדם באורח הפוך מטבע נפשו, על כן יבוא, יבחר לו דרך הנהגה, רק על פי עצם הטבע של הנטיות הנפשיות כמו שהן, בוודאי, אני רוצה להיות טבעי, אז אני צריך להישאר כמו שאני, אני צריך להתאים את עצמי להגשות שיש לי, למה שקיים בי. דרך זר כזה הוא רשע כסל. זאת רשעות וטיפשות. הוא מביא לדרכי מוות, וטוב לפני האלוקים ימלט ממנו. אומר, אנחנו חייבים לתקן, ולתקן זאת עבודה. יבוא בן אדם ויאמר, אני שמחתי. תביא לי תזמורת כזאת וכזאת. אמנם השירים שלה יש בהם דברים מושחתים, דברים מוקולקלים, אבל אני שומע את המנגינה הזאת ואני שמח. אני כל כולי קופץ ורוצה לרקוד. אז סימן שזה מתאים לי. אדוני, אתה גדלת בחברה לא מתוקנת. אתה בנית, נבנית בצורה לא מתוקנת. אל תביא לי הוכחה ממה שאתה. תביא לי הוכחה מהאמת. האמת מונחת ברצון השם. האמת מונחת בתורה. אנחנו צריכים לבנות את החיים שלנו מחדש על פי התורה. יבוא אדם ויגיד, אז אם כן אתה אומר, לא לשמוח, לא לרקוד, לא ליהנות ממוזיקה. אני אמרתי דבר כזה? חס וחלילה. לא אמרנו דבר כזה מעולם. אנחנו נרקוד ונשמח ותהיה מוזיקה. כל מי שהלך, כן, הזכרנו את השמחה של מסיבת ראש חודש שהייתה פה שרשום. כל מי שהיה בחתונה של מכון מאיר, בחתונות של, כן, של כל הישיבות שמסביבנו. ברוך השם, יש שמחה גדולה. שמחה שנובעת מתוך מקור אמיתי, מסיבות אמיתיות, והיא שמחה יפה וגדולה ונלהבת. לא צריך להתבייש מאף אחד. לכן, כותב פה הרב קוק, אני מדלג כאן כמה שורות, השמחה היא אחת מהנטיות הטבעיות לאדם. האדם הבריא בנפשו וגופו יהיה תמיד עליז ושמח. וזאת היא הצורה הטבעית של הנפש הבריאה. אמנם, נכון, אנחנו רוצים לשמוח, אבל הציור הפנימי של השמחה הטבעית, אתה אומר, אני שמח לי בכזה וכזה וכזה, כל זמן שהיא אומרת רק בשפלותה הטבעית, היא בנויה דברים כל כך דמיוניים. מה זה? אתם יודעים על מה בנויה התרבות המערבית? על איזו אשליות? על איזו רמאות? סליחה שאני אומר את זה בחריפות, אבל זאת רמאות. עד שבהגיע בהם יד השכל, מישהו יבוא ויבחר, יבדוק באמת את הדבר הזה מבחינה שכלית, מה הוא שווה, מה הערך שלו. מה קורה שם בפנים? ילכו תמס, ימסו, והיו כלא היו, והשמחה תהפך לתוגה. וזה קורה גם בשטח להרבה מאוד אנשים. כי כל הציורים הנכנסים בנפש האדם בטבעו הפראי, שאומר לו ליבו לשמוח בעבורם, אינם כדאי כלל לשמוח בהם מצד האמת. כי מה הם? השמחה הגסה שמלאות ספק התשוקות המורגשות. בן אדם בא פה ועובד על היצרים שלו. עובד על הרגש שלו. עובד על הדמיונות שלו. מושכים את האדם, כמו שאפשר למשוך בעל חי ולהראות לו אוכל והוא יזל ויר. אז אפשר למשוך את האדם ולגרום לו לקפוץ. לקפוץ ולהגיש כאילו שהוא שמח. אבל זה לא אמיתי. הם לא ימלאו את נפש האדם באמת. אחר כך האדם נשאר ריק. ואחריתן תבוא מפח נפש, כי סוף כל סוף עלו יעמוד האדם על השקר והתור שיש בהם. אז מה נעשה? נחסל את השמחה? חס וחלילה. אמנם לא מפני זה נוכל להפוך את המציאות לנו, להכחיש בטבע השמחה. כי השמחה היא מתנת אלוקים לנפש האנושית. לכן אנחנו צריכים לקחת את הנטייה הבריאה הזאת ולמלא אותה בציורים האמיתיים. ולהודיע לנפש את מטרת נטייתה זאת, למען תחת תהיה עוד אותה נשענת לפי טבע הבריא על יסודות דמיונות, פראי, על יסודות דמיונות שב, תהיה מיוסדת על דני אמת ודברים הקיימים לעד. זה, כאומר הרב קוק, באופן יסודי, זו שמחה של מצווה. כמו שאמרנו, מקור השמחה האמת וסיבת השמחה היא אמיתית. זה הדבר היסודי ביותר, זאת עבודה. אין ברירה, צריך לעבוד. לא קל לעבוד. הרבה יותר קל לבוא, בן אדם יגיד, כמו שאמרנו קודם, נכון, אני מקיים את המצוות, אני לומד תורה, אבל אני אלך, רוצה לשמוע מוזיקה, אני הולך לשמוע את הלהקה הלועזית הזאת. רגע, סליחה, אתה יודע מה המילים שהם אומרים? אתה יודע מה הולך שם? אתה יודע כמה אתה סותר את עצמך מבפנים? אתה יודע כמה הנשמה שלך בוכה על המוזיקה הזאת?
אם אתה נהנה מהנגינה, אתה נהנה מהמילים שלהם. אתה נהנה מהמוזיקה שלהם. הנגינה זה הרבה יותר יפה מאשר חרדית, או גם אם כאלה,
תרבס. תראה, אתה התרגלת, אתה אומר שהמנגינה הרבה יותר יפה. אתה התרגלת לסוג מסוים של מוזיקה. אני קצת מכיר סוגים שונים. בוא אני אספר לך סיפור. טוב? אני גדלתי עד גיל 13 בחוץ לארץ. טוב, שפע, עושר, לא היינו עשירים גדולים, אבל אמריקה יש. יש מוצרים, יש מאכלים, יש ממתקים, יש כל מיני דברים. אבל יש מאכלים שלא היינו רגילים לאכול. עליתי ברוך השם לארץ ישראל, שמחה גדולה של מצווה, ותוך השמחה של המצווה יש כמה נקודות קטנות שאני זוכר. לא הייתי מבוגר מאוד, אבל אני זוכר שהגישו לי בפעם הראשונה זיתים. אני תואם את הדבר העגול הזה, הוא לא טעים. זה מר, תסלחו לי. לא יודע מה אנשים בכלל מוצאים בדבר הזה. לא טעים. תביא לי בוטנים, זה בסדר. תביאו לי ממתקים, זה בכלל מתוק. אבל הדבר הזה הוא סתם לא טעים. מה רוצים ממני? אבל רבותיי, הייתי אמנם ילד, אבל הייתה לי מוטיבציה. כל החיים שלי שמעתי על ארץ ישראל, רציתי להיות ישראלי. אני רואה מסביבי, כל השולחנות, מסתכל, כולם אוכלים זיתים. אז אמרתי, טוב, אני כנראה לא יכול להיות ישראלי אמיתי אם אני לא אוכל זיתים. כך חושב ילד, אני יודע, אבל זה. אז כפי שאמרתי, הייתה לי מוטיבציה. אמרתי, אני אוכל הפעם זית אחד. אכלתי. פעם אחרת עוד זית. לאט לאט התרגלתי לטעם של הזית. התרגלתי לטעם היום, אני אוהב זיתים.
מגלה בו גם משהו טוב.
מגלה בו, יש הרבה דברים טובים בזיתים. אבל מצד הטעם, זה עדיין טעם מר. אבל היום אני נהנה מזה. מה הלקח? אני לא הבנת את ההקשר. ההקשר הוא פשוט מאוד. ענייני רגשות, טעמים, גם מוזיקה זה עניין של טעם. אדם יכול להתרגל לדברים שונים. אדם יכול לקחת את עצמו ולומר, עד עכשיו הייתי רגיל לדבר אחד, עכשיו אני רוצה להתרגל לדבר אחר. זה חלק מהעבודה. כי קורה לפעמים, חס וחליל, תאר לעצמך בן אדם, שהיה רגיל לאוכל לא קשה. והוא לא מוצא את הטעם הזה באוכל קשה. אז הוא צריך להתרגל. הוא יכול להתרגל. זה דבר שהקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם את היכולת הזאת להתרגל לטעם אחר. זאת עבודה. אם אתה בא ואומר, אני מרגיש כך, כמנו, אף פעם לא תשתנה. גם אם לא תשתנה, עדיף לך, אתה זוכר מה שלמדנו בפעם הקודמת, עדיף לך לעשות את האמת, לעשות את הטוב ולשמוח באמת, ולוותר על ההנאה הרגעית של הטעם הזה שיש לך, מאשר חס וחלילה לעשות הפוך מהאמת. אבל אני אומר לך, ואני אומר לך את זה, גם מניסיון אישי, וגם מניסיון של הרבה מאוד יהודים אחרים, וגם מהתורה, ואגב גם מהפסיכולוגיה, שאתה יכול להתרגל לטעם אחר ממה שהיית רגיל בו. ואתה צריך לעשות את זה. כי אתה ואני, ובזה אנחנו לא שונים בכלל. אנחנו גדלנו בתוך תרבות שהיא תרבות מושחתת. והתרגלנו אליה. אז באופן הפשוט זה מה שמשמח אותנו, זה מה שמביא לנו, האוזן שלנו התרגלה, כן? חוש הטעם שלנו התרגל, העיניים שלנו התרגלו, וזה מה שמביא לנו שמחה. ואנחנו חייבים לשנות את הדבר הזה כדי, בשתי סיבות, לא לחיות בסתירה, וכדי שהשמחה שלנו תהיה אמיתית. אחרת אנחנו מרמים את עצמנו. כן, יהיה זה. מתרגלים. איך אתה יכול לשמוח? דיברנו על זה. זה עבודה על רגשות. אתה מגיע לחתונה ובאותו יום נכשלת במבחן. איך אתה יכול לשמוח? תיכנס, תשב בהתחלה בצד, תשמע את המוזיקה, תיכנס למעגל החיצוני, לאט לאט אתה תיכנס, אתה תמצא את עצמך שמח. אפשר לשנות את הרגשות. זה לא בלחיצת כפתור. זה לא הולך בבת אחת. אבל אדם יכול לשנות את רגשותיו. והתורה מצווה עלינו מצוות של רגש. ושמחת בחגיך. אתה שמח בחג הפסח, גם אם בדיוק חס וחלילה קרה לך איזה בעיה. אמיתית, לא אמיתית, מה שיהיה. התורה מצווה, זה ניתן לעשות. שמעתם את צחי? אם אתה בא מנקודת מוצא שלא תשתנה, אז לא תשתנה. אבל אם אתה בא מנקודת מוצא שאתה כן יכול לשנות, וכך התורה אומרת, אתה יכול להשתנות. עכשיו זה לוקח זמן. זה לא הולך בבת אחת. תמיד קורה בן אדם אחרי שנים שעבד על עצמו, שומע פתאום מנגינה אחרת, אוי כמה אני מתגלגל למנגינה הזאת. אבל לאט לאט הוא משתנה. כן. אנחנו תמיד עושים לעצמנו, אתה אומר שזה מעין שטיפת מוח עצמית, אנחנו תמיד עושים לעצמנו שטיפת מוח עצמית. וזה טוב לעשות לעצמנו שטיפת מוח, אבל רק תשנה קצת את הביטוי. זאת לא שטיפת מוח, זה חינוך עצמי. שטיפת מוח, פירוש הדבר, במושג המקובל, שאתה גורם לבן אדם לעשות דבר שהוא באמת לא רוצה לעשות, שהוא באמת לא משוכנע בו. אין בו אמת. אבל אדם מחנך את עצמו ומשתנה כשהוא מגלה את האמת. ואדם מציני כל הזמן עושה את זה לעצמו. כשהוא ילד, אחרים עושים לו את זה. אתה מביא ילד לגן, הילד אומר לא רוצה. אז אתה מחנך אותו שהוא כן יצא. הוא לא רוצה לעזור לחבר, אתה מחנך אותו שכן יעזור לחבר. הוא לא רוצה להגיד תודה, אתה מחנך אותו שכן יגיד תודה. זה כשהוא ילד. כשאדם מבוגר הוא מחנך את עצמו. איך הוא מחנך את עצמו? אז יש דברים שהם חינוך במובן הישיר, אתה לומד, אתה מבין, ואתה משתכנע. ויש דברים שאחרי שאתה יודע מה האמת, אתה צריך לטפל ברגשות. הרגשות פועלים על פי הרגלים. כשאתה רגיל לדבר אחד, אז אתה מרגיש את הדבר ההוא. אתה תתרגל לדברים אחרים, אתה תרגיש אחרת. וזאת לא שטיפת מוח, זה חינוך. זה חינוך... כשהחינוך לא מצטמצם רק בצד השכלי, אם החינוך היה רק מצטמצם בצד השכלי, היינו מסכנים רבותיי. היינו נמצאים במקום אחד בשכל, והרגע שהיה נשאר במקום אחר. אני אומר לכם, זה אפשרי לא להשאיר את הרגש מאחורה. לא להזניח את הרגש. הרגש הוא אמיתי, אנחנו רוצים אותו. אבל אנחנו רוצים אותו אמיתי, מתוקן, שהוא יהיה עם השכל. אנחנו צריכים לעבוד בשביל זה. לקחת את הרגש, לעזור לו, לפעול איתו, להגיל אותו לדברים חדשים ולמושגים חדשים שלמדנו. וזה אפשרי, וזה אמיתי, וזה טוב, וכך בונים חיים שלמים, לא חיים שבן אדם צולע והוא נמצא חצי עם רגל אחת פה ורגל אחת שם ומסכן הבן אדם. כן, הרצל. כן. הנושא הזה הוא מורכב. מוזיקה בלי מילים, קודם כל, כן, קודם כל, השאלה אם המוזיקה לא מזכירה לך את המילים. אם היא לא מזכירה לך חוויות. זה דבר אחד פשוט. אם המוזיקה מזכירה לך דברים לא טובים, לא משנה, המוזיקה יכולה להיות הכי טובה בעולם. אבל אתה במצב קשה. זה דבר ראשון. דבר שני, אם אתה מתרגל למוזיקה מסוימת, ואחר כך תשמע את המילים, זה יתקשה לך, אתה יוצא לעצמך בסיס תרבותי מסוים, שהוא בעייתי. דבר שלישי, יש גם הרבה שאומרים, ויש לזה מקורות רוחניים, שיש השפעה במוזיקה גם בלי מילים. זה מה שנימה לי אתה התכוונת. יש במוזיקה עצמה שאלה מה מקור המוזיקה ומה מונח ביסוד המוזיקה הזאת. ולכן כדאי להיזהר בנושא הזה. יש דברים שהם בפירוש מבחינה הלכתית אסורים. אם נוצרה מנגינה מסוימת לצורכי עבודה זרה, אסור לך להשתמש בה. גם אם זה רק מוזיקה בלי מילים, כן.
סימפוניות או מוזיקה אלקטרונית או דברים כאלה שזה רק מוזיקה, זה בלי מילים.
אני מבין מה שאתה אומר. יש מקום להיזהר בדבר הזה, אבל שוב, אתה מדבר על מצב של לקחת תרבות אחרת ומתי להשתמש בה ומתי לא. יש דברים שאפשר להשתמש גם בתרבויות אחרות. אנחנו לא פוסלים את זה. צריך בזה יכולת הבחנה, צריך בזה זהירות. אבל רבותיי, תיקחו את עצמכם בידיים ותתחילו לבנות תרבות של תורה. ואני לא מדבר על זה שתדליקו את הרדיו למקום שקוראים לזה מוזיקה חסידית. לא יודע מה זה המוזיקה החסידית הזו. טוב, אולי יש לה מילים טובים. מישהו יבוא ויגיד לי, אני לא אוהב מוזיקה חסידית, אין לי שום תלונות נגדו. זה סגנון מסוים מוזיקלי שהתפתח בשנים האחרונות. אבל יש המון סוגי מוזיקה. גם ביהדות. ויש, אבל לא מזה זה מתחיל. זה מתחיל מהמקור. מה המטרה של השמחה? מה הרעיון מאחרי השמחה? מאיפה אתה מגיע לשמחה? ואחר כך, מה הסיבות המיידיות לשמחה? צריך להתרגל לעבוד בכיוון הזה. אנחנו עובדים מהראש לרגליים, לא הפוך. אנחנו בני אדם. אנחנו עובדים מהרעיון, דרך הלב, עד לביצוע. ואז הביצוע יכול להיות נפלא. הרב קוק מביא פה בהמשך, לא צילמתי לכם את זה, מביא פה, על פי הגמרא מביאה את זה. יש דוגמה של הנביא. נביא הוא אדם עליון, רוחני, כל כולו בעולם הקודש. והנביא רצה להגיע למצב של נבואה, והיה חסר עוד איזה משהו. היה לו את כל התורה, ואת כל המידות הטובות, ואת כל השמחה האמיתית, אבל היה חסר לו עוד משהו. אמר, אתה כחולי מנגן. אני רוצה לשמוע גם מנגינה, גם את המוזיקה. אומר רב קוק שיש את כל התוכן הרוחני, אז גם הביטויים המעשיים, הקטנים של השמחה, של המנגינה, הם משתלבים יחד ויוצרים אחדות אחת גדולה ואמיתית.
בעצם זה נכון לגבי כל תחומים, גם
לגבי טלוויזיה,
הכל.
ודאי שזה נכון לגבי כל התחומים. כן, סליחה, יש פה מי שמחכה הרבה זמן בסבלנות, כן. תלוי למה הוא משתמש במוזיקה. מוזיקה זה כלי. מוזיקה זה כלי, רבותיי. זה הטכניקה. השאלה היא למה אתה משתמש בזה? סתם לשמוח? בואו אני אספר לכם סיפור. זה כבר קשור קצת לאופי השמחה, אבל בואו, אם אני אספר לכם את הדבר הזה, זה אולי יסביר לכם קצת יותר איך הדברים באים לידי ביטוי. סיפר לי ידיד טוב שלי, לפני הרבה שנים, הוא היה, לא יודע, צעיר, אני חושב עדיין בגיל תיכון, והוא הגיע לירושלים לשמחת תורה. בחור דתי, אבל איפה נחגוג שמחת תורה? שמחת תורה היא שמחה. אמרו לו, תשמע, כדאי לך ללכת לישיבה, אז נדמה לי זה היה ישיבת מרכז הרב, יש שם ישיבה גבוהה, יש שמחה גדולה, הבחורים האלה לומדים תורה כל השנה, הם מאוד מאוד שמחים בשמחת תורה. טוב, קיבל את העצה, ובא לישיבת מרכז הבא, אז מגיע זמן ההקפות, מוציאים את ספרי התורה, ומתחילים לרקוד. אז הוא נכנס למעגל יחד עם כולם. הם מתחילים לרקוד ולשיר תורת השם תמימה. טוב, בסדר, מנגינה, מסתדר איתה, יש עוד מנגינות, יותר חדישות, אבל לא מסתדר עם המנגינה. נכנס למעגל, מתחיל לרקוד. עובר דקה, שתי דקות, שרים תורת השם תמימה. עוברות עוד דקה, עוד שתי דקות, ממשיכים לשיר תורת השם תמימה. מה קרה לכם? לא מחליפים מנגינה? מנסה אולי להציע עוד איזה שיר? לא, אף אחד לא מקשיב לו, ממשיכים עוד לשיר. מה נעשה? חבר'ה, אלה קצת משעממים. טוב, מה אפשר לעשות? אני כבר פה. מסתובבים עוד, עוד, עדיין תורת השם תמימה. מסתכל על השעון שלו, זה כבר 10 דקות, 15 שעה, הם כבר שרים את אותו שיר, תורת השם תמימה, מה יהיה פה? טוב, עוד 5 דקות עדיין שרים תורת השם תמימה. טוב, תשמע, החבר'ה האלה אני לא מבין אותם, אבל הם נראים נורא מתלהבים, הם נראים נורא שמחים. חוץ ממני, אף אחד לא מרגיש פה שום בעיה בזה שנתקעו רק במנגינה אחת, כבר 25 דקות במנגינה אחת. טוב, רגע, כבר נתקעתי, בוא נמשיך לרקוד ונשיר איתם תורת השם תמימה. הוא ממשיך, נכנס, שר איתם תורת השם תמימה, מתחיל לחשוב, רגע, מה זה תורת השם תמימה? נכון, אני לא כל כך נהנה מהמנגינה, אבל מה עם המילים? מתחיל לחשוב על המילים, מתחיל להיכנס למילים, מתחיל להתרכז במילים. הוא פתאום מצא את עצמו, הוא אומר, בעולם אחר לגמרי. פתאום התחיל להבין את בחורי הישיבה האלה. רק רגע, נכון, זה לא רק המנגינה. נכון, אחרי 5 דקות אני מתעייף ממנגינה, אני מגיע למנגינה אחרת. אבל המילים האלה הן מילים נצחיות. מילים רציניות, מילים עמוקות, כל השנה הם לומדים תורה, כל השנה הם מחכים לבטא את השמחה שלהם בלימוד תורה. מה, רק פעם אחת להגיד תורת השם תמימה? רק 5 דקות? יש פה שמחה אדירה, ענקית, שבאה ומשתפכת ולא נגמרת. כשהוא הבין את זה, הוא כבר היה מאוכזב כשנגמרה הקפה ובבוא, באמצע הקפה, דרך כלל בישיבות, עושים בערך 2 שירים בהקפה של 0.5 שעה. פעמים השיר יכולים להמשיך אותו 0.5 שעה. זה פחות שמחה מאם היו מחליפים את המנגינה אחרי 2 דקות ועושים 10 מנגינות ושירים שונים. איך באה השמחה? יש שמחה שבאה מהחוץ והלוואי שהיא תגיע בפנים. אמר רב קוק מדבר כאן כל הזמן. יש שמחה שהיא מתחילה מזה שבן אדם מסכן, הוא לא שמח. מה הוא יעשה? יביאו לו את התזמורת, את המוזיקה וזה, יתחיל לקפוץ. טוב, באופן טבעי, אדם מתחיל לקפוץ, זה מעורר את הרגשות. ויש שמחה שמתחילה מבפנים, מהרעיון, מהמשמעות, מהמקור, יורדת מהקדוש ברוך הוא עד אלינו. ומזה מתחילים לשמוח. והשמחה הולכת ובאה לידי ביטוי, בריקוד, ויכול להיות שהבן אדם הזה, אני מכיר רבנים, שבשמחה טובה הולכים ככה, לא קופצים, הולכים לאט, לאט. ואתה רואה על הפנים שלהם, שמלאים בשמחה כזאת, אתה פשוט עומד שם, מסתכל עליהם לפעמים ומקנה בהם, הלוואי שאני הייתי מגיע לשמחה שהם מגיעים. יש רבנים שמספרים עליהם, גם על הרב צביעוד הזה צהל, גם על עוד רבנים בדורות קודמים, שהיו להם קשיים בהליכה ברגליים. הרב צביעוד בסוף ימיו היו לו בעיות גדולות ברגליים. ובכל זאת הם היו בוגדים, שאלו אותם, איך אתה מצליח לרקוד? מה אני יכול לעשות? הרגליים שלי מתרוממות. השמחה מרימה את הרגליים, לא הרגליים גורמות לשמחה. זה משמעותי גם לאופי השמחה. אני חושב שעל אופי השמחה אנחנו כבר, אני לא רוצה להתחיל נושא רציני, כשאנחנו כמעט בסוף הזמן. אבל אני רוצה שתבינו מזה, לפני שניכנס לדבר השלישי, שזה האופי, בעזרת השם בשיעור הבא, אני רוצה שתבינו את הכיוון. נכון, אנחנו רגילים למצב שהשמחה מתחילה מבחוץ. בן אדם רוצים שישמח, אתם יודעים שיש דברים כאלה, יש מצב בחתונה, אנשים יושבים, נהנים מהאוכל, בא מישהו, נו בואו תצאו מהשולחנות, תקומו מהכיסות וקומו תרקדו קצת לחתן וקלה. לא יודע מי בעד דבר כזה, אבל יש דברים כאלה.
יש.
ויש מצב שהחבר'ה רק מחכים מתי החתן והכלה יגיעו, הם לא רוצים להפסיק לרקוד. מה יותר אמיתי? אף אחד אין ספק. האם מה שגורם לנו את השמחה זה המנגינה או הלב? המנגינה היא אמצעי. זאת לא השמחה. עכשיו, אם אתה בא מתוך שמחה אמיתית, והמנגינה הזאת משתלבת לך, אז אמרתי, כשאנחנו מדברים על תרבות שהיא לא תרבות יהודית, אנחנו צריכים להיזהר קצת באיזה אמצעים אנחנו משתמשים. צריך לבדוק שהאמצעי הוא קשר, שהוא לא גורם לבעיות, שהוא לא גורם לנו למכשול. אבל יש אפשרות לקחת גם דברים, גם מנגינות מגויים. יש גדולי ישראל שעשו דברים כאלה, וזה מותר, בזהירות המתאימה. אבל קודם כל, מה? תלוי מה הוא עושה עם זה, תלוי מאיפה באמת באה השמחה. האם השמחה באה אצלו מבפנים, האם השמחה באה אצלו מהתורה, האם השמחה באה אצלו מהקדוש ברוך הוא, או שהשמחה אצלו באה כי יש מנגינה. אז מה אם יש מנגינה? ואם המנגינה הזאת תהיה במטרה לא טובה, ואם זה יהיה מצב שישמע את המנגינה הזאת בזמן שהוא צריך להיות עצוב, וקל וחומר עם המנגינה בעצמה היא קשורה לדברים מקולקלים. אז אדם צריך להיזהר. אם הוא בא מתוך המקור הנכון, ואז הוא משתמש במנגינה הזאת רק בתור אמצעי, והמנגינה היא בסדר, בבקשה. שוב, יש דברים כאלה. יש מנגינות של לגויים שנכנסו בחסידות מצד אחד, ובעדות המזרח מצד שני, נכנסו ממש לתוך מסורות של קהילות ישראל, לקחו את המנגינה מהם, והשתמשו בזה, הפכו את זה לטובה, הפכו את זה לדבר של קדושה. לכלי, לדברים של קדושה. טוב, יש פה, אני רואה כמה שאלות, אנחנו כמעט סיימנו את הזמן, נראה אם אפשר בקיצור, כן.
רק לא הבנתי מה ההבדל בין מקור.
הסיבה זה הסיבה המיידית. מה קורה מבחינה פרקטית כאן ועכשיו? המקור, כן, המקור האמצעי, המכשיר. המקור זה העניין הרוחני העקרוני. בסדר? מובן. כן.
הרב הזכיר אתכם לארץ, מנגילה, אז ככה שירים מהעבר. מה אומר הרב? על מוזיקה, כאילו חרדים, כאילו שירים שמוכרים בציבור החילוני?
טוב, אתה נכנס פה, זו שאלה מאוד טובה מה ששאלת, אבל אתה נכנס פה לפרטים, אני לא רוצה להיכנס לזה, זה, אני אשמח לדבר על זה בהזדמנות. רבותיי, אנחנו נסיים פה, אני מקווה שהבנתם את העיקרון. שוב, אנחנו רוצים שמחה, אנחנו רוצים לבנות את השמחה מתוך הכיוון האמיתי, מתוך הדברים האמיתיים, בצורה כזאת השמחה גם תמשיך ותיתן לנו האפשרות לשמוח מאוד מאוד בכל מיני מצבים. צריך להיות בעזרת השם חיים מלאים שמחה, וגם עם הצרות אנחנו צריכים להסתדר ולהתמודד. עכשיו בעזרת השם נדבר בצורה יותר מפורטת בשיעור הבא על הדבר האחרון שזה אופי השמחה, לנוגע גם לפורים ולכל מיני דברים אחרים, אז בשיעור הבא בעזרת השם. תודה. הדפים, אני אשמח לקבל